אני חוזר על המשנה שלמדנו אתמול, כי זה רצף אחד. חטאת שקיבל דמה בכוס אחד. את כל הדם הוא קיבל בכוס אחד. בדרך כלל זה מה שקורה. ונתן בחוץ, הוא לקח את הדם, הוציא את זה החוצה, וזרק את זה על מזבח חיצוני, וחזר ונתן בפנים. או ההפך, קודם נתן בפנים וחזר ונתן בחוץ, חייב. למה? שכולו ראוי בפנים. המקרה הראשון הוא פשוט, נתן בחוץ, אז קודם הוא נתן דם שהוא קשר להקרבה, אומרת, קיבלת בקוס, אז בעצם הוא ראוי להקרבה, נתת אותו בחוץ, חייב. עכשיו חזרת ונתת בפנים, זה כבר, זה לא מציל את הקודם. אותו דבר אם הוא נתן בפנים, וכאן זה דוגמה שהגמרא תשאל, אם נתן בפנים, אז בעצם השאר זה שיריים. השאר זה שיריים, אז אם זה רק בחוץ, לא צריך לקרות כלום, כי זה כבר לא מהמצווה, יצאת ידי חובה. זה כבר דם שאתה לא צריך. אבל הגמרא תגיד שזה שיטת רב נחמיה. וחזר ונתן בחוץ חייב. למה? שכולו ראוי בפנים. עוד מקרה, קיבל דמה בשתי כוסות. המקרה הראשון שקיבל בכוס אחת, בשתי כוסות, ונתן שתיהם בפנים פטור. זה פשוט. בשביל הגמרא, המשנה רוצה להביא את כל המקרים. אם, אתם מבינים, האדם, תהליך הקרבת הקורבן, שחיטה, קבלה במזרק, הולכה, זריקה על המזבח. זריקת אדם היא המתן העיקרי שהוא מחפר על הקורבן, שהוא בעצם יוצא מדי חובה. אז אם הוא לקח את הדם במקום לזרוק בפני עשה בחוץ, זה נקרא הכתרת חוץ שעליה חייבים קראת. אז אם קיבל את דמה לא בכוס אחת כמו בחלק הראשון, כמו בשתי כוסות, ונתן שניהם בפנים, פטור. זה פשוט, רק המשנה מביאה את זה ככל האופציות. אם נתן שניהם בחוץ, חייב. כמובן, חייב חטאת אחת אם זה בעלם אחד, אם זה בשתי עלמות, יהיה חייב שתיים. אם הוא נתן את הדם, ממשיכים לדבר על שתי כוסות, נתן שחט חטאת, קיבל בשתי כוסות, נתן אחד בפנים ואחד בחוץ, פטור. למה? כיוון שאחרי שזרק את הדם בפנים מהכוס הראשונה, הדם מהכוס השנייה נקרא דחוי, הרי הוא נדחה, ואפילו לא שופכים את דמו ליסוד המזבח, זה נשפך לאמה שזורמת ל... לנחל קדרון. אז עם אלה, כיוון שהוא לא ראוי למזבח, אז תמיד אמרנו היסוד של שחוטי חוץ שחייבים קראת על דבר שאפשר להקריב שהוא מסוגל להיות מוקרב על המזבח. אפילו רב נחמיה שסובר שחייבים הזריקת שערי הדם בחוץ, הוא מודה שהוא פטור על זריקת דם כזאת בחוץ. ואם זה רק אחד בחוץ ואחד בפנים, חייב על החיצון, על זריקת דם, הכוס הראשונה הוא חייב, למה? כי זה ראוי לזריקה, והוא עשה את זה בחוץ. בשלב שהוא עוד לא התחיל בזריקת הדם, אז בעצם הדם היה ראוי, נכון, נפסל ביוצא. יש בעיה, אבל זה אמרנו כבר, יוצא אם בדיעבד זרק זה מועיל, לכן הוא חייב על זה קראת אם הוא עשה את זה בחוץ. והפנימי, הכוס, הדם מהכוס השני, מחפר. למה? מפני שבסך הכל, בסך הכל הוא נשאר בקשרותו. הוא נשאר אפילו בפנים. עכשיו משווים את זה לדבר דומה. בשתי קורבנות חטאת. אנחנו יודעים, יש בחטאת יש דין כזה. חמש חטאות מתות, כבר דיברנו על זה. אחת מהן, חטאת שנתכפרו בעליה. או חטאת שעבדה, כן? אז אם כן, אנחנו מציירים כאן ציור דומה לשתי הכוסות ושתי חטאות, והדין הוא שווה. לכן מביאים את זה, כי בעצם הדיון כאן הוא על שחוטי חוץ. למה הדבר, זאת אומרת, הדיון הוא על אדם, פתאום הוא עובר לכאן לדבר על חטאת. כי הפרינציפ הוא אחד. למה הדבר דומה? למפריש חטאתו ועבדה. אדם יפריש חטאת ועבדה, אז מה הוא עושה? הוא צריך להקריב חטאת, הוא חייב, אז הוא עושה במקום. ממלא מקום והפריש אחרי תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה, והרי שתיהם עומדות, שניהם עכשיו עומדות לפניו, שניהם חטאות כשרות. אז הדין הוא שהוא בעצם יכול לבחור איזה קורבן שהוא רוצה. אם שחט את שניהם בפנים, אז הוא באמת פטור. הדין הזה הוא פשוט, רק כותבים אותו בגלל ההמשך. שתיהם בחוץ, אז הוא חייב על כל אחת. למה? כיוון ששניהם ראויים להקרבה, אז הוא לקח שתי חטאות שבפוטנציאל כל אחת מהם ראויה להקרבה. ואם שחט אחת בפנים ואחת בחוץ פטור, אם הוא קודם שחט בפנים, בזה שהוא שחט אחת מהשתיים בפנים, מה הוא עשה? הוא דחה את הקורבן השני והפך אותו להיות חטאת שהקריבו בעליה שחטאת מתה. אז כיוון ששמה עומדת למיטה, כיוון שהיא לא קשרה לקורבן כבר, אז הכלל אומר, אין חייב על המשום שחוטי חוץ והכתרת חוץ. כן? אז אני חוזר, שתיהם בחוץ חייב, אחת בפנים ואחת בחוץ, פטור, כי הרי התכפרו הבעלים בחטאת הראשונה. כן? אז התברר, נכון שעדיין היא לא מחפרת בשחיטה, אבל התברר שזאת החטאת, וממילא השנייה עומדת למיטה, אז עליה למעשה איננו חייב בשחוטי חוץ. אם ההפך, התחיל אחת בחוץ, אחת בפנים, חייב על החיצונה, כי בשלב הזה עוד לא היה דחוי, והפנימית מחפרת, הפנימית מחפרת, כי היא נשארה חטאת כשרה, הכל בסדר. המשנה ממשיכה בעניין נוסף של שני חטאות שנשחטו בפנים. כשם שדמה פותרת בשרה, הרי ידוע שברגע שהקורבן נשחט, אז הבשר שהולך לבעלים, או הבשר שהולך במקרה של קודשים קלים ודאי, אפילו קודשי קודשים, באשם וחטאת, הרי אין מועלים בבשר שמיועד לכהנים. מדוע? כי זה לא קודשי שמיים. ברגע שזה ניתן לכהנים, אין מעילה. אז כשם שדמה של החטאת הראשונה שנשחטה בפנים פותרת בשרה, ממה? ממעילה, כן? כך היא פותרת את בשר חברתה. אפילו שהיא פסולה, למרות שהיא פסולה, היא פותרת. למה? כשחטאות המתות, למדנו, אין בהם מעילה. עד כאן רשי, עד כאן המשנה. ואנחנו עוברים לדף קוף יוד בית. כן, ראינו אתמול את רשי. טוב. רשי אומר בשורה האחרונה, קודשים שמתו יצאו מדי מילה, ואגב גררה נסבה אחה. היידה דנקת שמשום שחיטת חוץ פרקם עד מילה, נעמי קטן אלה לכולה. אנחנו, החלק האחרון של הפרק, אנחנו מתקרבים לפרק האחרון, היום נתחיל אותו. משנה ארוכה מאוד שמתפרסת על כל הדף הבא, ובעזרת השם אנחנו בעוד שבוע נגיע לקו הסיום, נשתדל להשלים את הפער של דף. אומרת הגמרא, מה אמרנו ברישא? דם חטאת שקיבל אדמה בכוס אחד ונתן בחוץ, חזר נתן בפנים, או ההפך, בפנים ונתן בחוץ חייב. בשלמה בחוץ חזר נתן חייב, למה? כי בשלב שהוא זרק את הדם על המזבח החיצוני בחוץ, הדם הזה היה ראוי להקרבה חוץ מהפסול של יוצא. אז זה ראוי, אז לכן יש איזה משום שחוטי חוץ, נקרא לזה שחוטי חוץ, למרות שכאן זה זריקה, הכתרה מה שנקרא, שכולו ראוי להיות בפנים. אז לכן הוא עובר על זה. אבל שואלת הגמרא, אבל הדוגמה השנייה שאמרת שחייב בפנים ואלם בחוץ, למה הוא חייב? הרי אדם שנותר בקוס אחרי זריקה הראשונה, שירה ימנינו. והרי כידוע שלמדנו בדף המזיין למעלה במסכת ששירה ימנינו אינם עקבים כפרה. נכון, התורה אמרה שבקורבן, זה מופיע בקורבן עולה, אבל למדנו את זה על קורבנות אחרים, שכל השירה ימנינו מזריקת אדם שופכים אל יסוד המזבח. זאת המלצה, זאת מצווה, אבל אין זה מעקב כפרה. אז אם כן זה לא עבודה, אז לא נהיה חייב על השיריים בחוץ, אומרת הגמרא. נכון, צריך להגיד שהחלק הזה במשנה זה שיטת רבי נחמיה. דאמר, שהוא אמר, למדנו את זה שלשום בדף קופיות, שערי אדם שיקריבם בחוץ חייב. הוא טוען, הוא לא מקבל, למה פתרנו כי שיריים זה רק המלצה ומצווה? אבל מה אומר רבי נחמיה? כן? כן, מה אומר רבי נחמיה? שם חייב. מי שמחפש אותנו, אנחנו קוף י"ב עמוד א', למעלה. בישלמה בחוץ וחזר, אני חוזר עוד פעם ונתן בפנים שכולו ראוי להיות בפנים. אז לכן הוא חייב, אבל בפנים ולם בחוץ, שיריים נינו. עונה הגמרא ואומרת, המני רבי נחמיה יעיד, אמר במשנה ודף כפיות, שירי אדם שקרבם בחוץ חייב, שהוא סובר שירים מעכבים כפרה. שואלת הגמרא, אם אתה מעמיד את המשנה כרב נחמיה, אתה נתקל בעיה בסיפה. כשלמדנו את המשנה, בוודאי הרגשתם, היא רב נחמיה עם הסיפה, קיבל דמה בשני כוסות, נתן את שניהם בפנים פטור. זה בסדר. שניהם בחוץ חייב. ואם אחד בפנים ואחד בחוץ, פטור. למה? הרי לפי רב נחמיה, ואמר רב נחמיה שהרי אדם שקרבם בחוץ חייב. אז הזריקה של הכוס השנייה היא זריקת שיריים. והרי היה לו להתחייב, אומרת הגמרא, סיפה לא הולכת כרב נחמיה. סיפה, הטען היא תבוא, הטען, אתה בארמית זה בא, הטען היא תבוא לשיטת תנקמה של רבי אלעזר ברב שמעון. כן? דאמר, כוס עושה דיחוי לחברו. שאתה נותן את קורבן החטאת בכמה כוסות, וזרקו את הדם מכוס אחת, אז הכוס הזאת דוחה את שאר הכוסות, את הדם שבשאר הכוסות, מלהיות שיריים. ורק בכלי הספציפי שממנו זרקת את הדם, שייך שיריים. שיריים זה בכוס שממנו אתה זורק. הכוסות האחרים הם למעשה נדחים. כן, זה השיטה. אין זורקים את שאר הדם אל היסוד כדין שיריים, אלא איפה זורקים את זה? לעמת, העמה שעוברת בעזרה, עמת המזבח, שהיא נשפכת לנחל קדרון. ובעניין זה גם רב נחמיה סובר. הוא מסכים עם הדעה הזאת. מה שהוא אמר שיריים מעכבים כפרה, שיריים של אותו כוס, אבל בכוס שנייה גם הוא מודה לכך. למה הדבר דומה למדנו במשנה? למפריש חטאתו ועבדה. והפריש אחרת תחתיה וחחק, אחר כך נמצאת הראשונה. שואלת הגמרא, למה הדבר דומה למה לי? למה יש צורך לדמות את שניהם? אומרת הגמרא, אמני היא רבי היא. שהוא אומר במסכת תמורה, עבודה בשעת הפרשה מתה. כן? אנחנו אומרים, אם בשעת ההפרשה הייתה עבודה, והוא מצא את השנייה לפני ששחט את הראשונה, אז ברגע שיש לו עכשיו שתי חטאות, אחת מהם הוא שוחט לשם חטאת, השנייה זה חטאת שנתכפרו בעליה, היא הולכת למיטה. כן? ואחי כמר. אבל מה יהיה אם אתה לא מצאת, שחטת את הקורבן ואחר כך הגיע, על זה הוא אומר, ואחי כמר, תמה דעבדה, דווקא במקרה שהפריש חטאת ועבדה, והפריש אחר תחתיה. בזה נגיד שאם שחט אחת בפנים, והשנייה שחט בחוץ הוא פטור. כי החטאת השנייה הולכת לבעליה. הפריש שתי חטאות לאחריות. אם הוא מראש הפריש שתי בהמות כבשה או שעירה, בדרך כלל זה נקבה חטאת, שאם תובד האחת יקריב את השנייה במקומה, שחט אחת בפנים ואת השנייה בחוץ, חייב על השחיטת חוץ. למה? שגם רבי מודה, אחד המיניו מעיקר העולה הוא, כשהוא מפריש במקרה כזה מראש, שהוא עושה הפרשה מראש על שתי בהמות, והוא מכין ספר, אומר שתי החטאות, אני חייב קורבן חטאת, אני מקדיש שתי בהמות לחטאת, שאם תובד זה לא יצליח, לא יצטרך בהר הבית לרדת חזרה לשוק הבהמות ולקנות. יש לי, איך אומרים, יש אנשים סופר מסודרים. יש לו מיד תחליף. אז מראש אנחנו אומרים, כיוון שהוא קבע מראש, או הגמרא תשאל, זהו, הגמרא תשאל, איך יכול להיות חטאת? זו השאלה שהגמרא תשאל. הגמרא תענה שיש קורבן חטאת שהוא זכר, של נשיא. כן, שהוא מביא סעיר, כן, זה ראה עוד מה מדובר, הגמרא דוחקת את זה. חד המיניו מעיקרה עולה, משעה שהפריש את שתי הבהמות, אחד עומד לחטאת, והשנייה לעולה. מה הדין של עולה? הרי אתה חטאת שהקצבת לעולה, אתה לא מעלה אותה כעולה. תראה עד שתסתאב ויפול במום, ואז יקנו בדמי העולה. אבל אם בדיעבד...
זה
לא אבל איך השם? איך השם? לא, לסיפה של הדין, אם באמת יקריב בדיעבד אותה, אז זה עולה כעולה, אם לא חיכה. כיוון שמראש חל עליה שם עולם, לפחות מהצד הזה צריך להיות השאלה שלך נכונה. אבל גם כך, השאלה איך אתה קובע שהיא מיועדת לעולה. את השנייה השחת בחוץ חייב על השחיטה את השנייה, כי לא תחויה מהמזבח, היא ראויה להיות עולה בדיעבד. הרי מה הדין? צריך לתת לה לראות בשדה עד שיפול במום, ואז פודים אותה וקונים בזה עולם. אז זכורה היא פסולה להקרבה. זה רק לכתחילה, אבל מי שיקריב אותה כעולה, אז זה קורבן כשר. לכן חייב עליה בחוץ. וכתר רב אונה אמריו, דאמר רב אונה אמריו, אשם שניתק לראייה. יש הבדל בין חטאות לבין אשם. חטאת, חמש חטאות מתות. המקביל להם בקורבן אשם, חמש החטאות שמתות, אותם סוגים שמתות בחטאת, באשם יוצאים לראייה עד שיפול בו מום, וקונים בזה עולה. אז הוא אומר, דרבון אדם הרוע, שם שניתק לראייה, שהדין שלו שיראה עד שיסתעף, וקונים בדמיו עולה, הוא שחטו סתם כשר לעולה. הוא שחט אותו סתם, אז הוא כשר לעולה בדיעבד. אותו החטאת שדינה שתראה עד שתסתעף, כגון שהוא יקדיש מראש שתי חטאות לביטחון, לאחריות, אז אם שחט אותה, היא קשרה לעולה, וכן...
עכשיו השאלה.
או, כן. שואלת הגמרא, מה אתה משווה? באשם, אני מבין אותך, מה הדין באשם? חיל, זכר, אז לעולה הוא מיועד, אפשר. אבל בחטאת הרי נקבה, כסבה או סעירה. מה זה חטאת? אדם שעבר על עבירה של סדונו כרת, שישנתו חטאת. שוגג חייב חטאת. מה הוא מביא? או כסבה או סעירה, שניהם נקבות. אבל אם אתה הקדשת זכר, אז מה שייך שיהיה... איך חטאת בתור... איך זה עולה? כן? אומרת הגמרא, מי דמי? איך אתה יכול להשוות אשם לחטאת? הרי יש בהם חילוק אטם. אשם שניתק לראייה הוא קרב לעולה, למה? אשם זכר ועולה זכר, אבל חטאת נקבה היא, אז איך אפשר להקריבה כעולה אפילו בדיעבד? הרי היא נקבה והעולה צריכה להיות זכר. אמר רב חייא מיוסטיניה בשעיר נשיא, המדובר נשיא שחטא והביא שני חטאות לחיות, או נשיא מה מביא במקום כסבה או שעירה? שעיר, זכר. אז כאן הציור קיים, אבל זה קצת כמובן דחוק, מפני שאם מדברים על מקרה כזה יוצא דופן שהוא עצמו דחוק, היה צריך לציין. אז הוא אומר, התוספות שואל שאלה מצוינת. כל הדין שלך, חמש חטאות מתות, התוספות שואל שאלה מצוינת. מה? לא, אבל בעולה, מה הוא יביא? יביא פר לעולה, אפשר גם להביא פר, אדם פרטי מביא פר. טוב, שתוספות שואל כאן שאלה מצוינת. הרי חמש חטאות מתות מדברים רק בנקבה, לכאורה, לפי גמרא שנביא. למה? כי המציאות שחמש חטאות מתות יש רק בנקבה, אחד מהם זה ולת חטאת. בזכר לא שייך חמש חטאות מיתות. אז תוספות שואל, אם אתה מעמיד בנשיא, אז למה בחטאת מתה? הרי יש כאן קורלציה, יש כאן התאמה. בואו נראה, תוספות אחרון בעמודים, תאמר לרב שמעון, חטאת זכר, מה היא מתה? האמרין על פרק כמה דאוריות, דף ו עמוד ב', ופרק שני דתמורה תדבב. חמש חטאות בחד מקום מירה להו, ולא, הן צריכות להיות אפשרות שכל החמש יכולות ל... להימצא, וזה רק בחטאת שהיא נקבה, כי אחת מהם ולד חטאת, אם היה הקדש הקורבן חטאת והפרה הייתה מעוברת או התעברה והולידה ולד, אז הוולד הזה מתה, כי היא קיבלה קדושת אימה. אבל אם אתה מעמיד את זה בחטאת נשיא, אז לא שייך ולד חטאת. אם לא שייך ולד חטאת, גם לא שייך הדברים האחרים. יש לומר, דמתניתין דלא כרב שמעון. ועד אמרי מתניתין דלא כרב שמעון, כל הקושיה לרב שמעון. הגמרא שמה באוריות מדברת שיטת רב שמעון, בשנתנו חולקת על רב שמעון. עד אמרי פרק ולד חטאת גבי סירי יום הכיפורים והשני יראה לרבי שמעון, ודי קאה ביחיד מתה לא בזכר קצה באילו בנקבה. שמה לכאורה הגמרא רוצה להוכיח שגם רב שמעון. אדרן הלך השוחט והמעלה, אדרן הלך השוחט והמעלה, אדרן הלך השוחט והמעלה. ובכן, אנחנו הגענו ברוך השם לפרק האחרון של מסכת זבחים. שבוע בקרוב אנחנו נתעסק בו. כן, הפרק מתחלק למעשה לשני חלקים. החלק הראשון, קורבנות שלא נחשבים כקורבנות. יש פסול מהותי ויש פסולים נספחים. והחלק הנוסף, למשל, יש זמנים שנוהג בהם שחוטי חוץ ויש זמנים שלא נוהג בהם. למשל, העניין של במה, תקופות שאותרו הבמות, אז קורבנות שמיועדים שם לא שייך שחוטי חוץ. ועל כך ניכנס לסוגיה שכבר התחלנו לטפל בה, שהנושא של שחוטי חוץ הולך כמו דמקה, או כמו נקרא לזה שחור לבן. מיציאת מצרים עד הקמת המשכן, אז היה מותר להקריב בבמות. הקמנו את המשכן, נאסרו את הבמות. באנו לארץ, עסקנו שבע שנים שכבשו, שחלקו, הקמנו בגלגל, הותרו הבמות. באנו אחר כך, הקמנו משכן בשילו, 369 שנים, אסור. אז שימו לב, מותר אסור, מותר אסור. אמרנו, הגענו לתקופת אלי. אחר כך נו וגבעון, שוב מותר. למה? כי למרות הייתה שם במה גדולה, זה לא היה קבוע בכל קדושתו. ואילו, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. מנוחה זה ירושלים, ונחלה זה שילו. כן. לא, 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 עד שיצאו, מי... עד המשכן, עד המשכן, עד שהקימו את המשכן, ברגע שהוקם המשכן. אבל עד שהוקם המשכן רק בשנה שנייה.
עד המשכן היה...
כן, מיציאת מצרים עד המשכן. כן, כן, זה מה שאמרנו, מותר, אסור. אחרת חסר לך שש, יש כאן שש תקופות. מותר, אסור, מותר, אסור, מותר, אסור.
אז לפני המשכן זה גם צד אחד.
כן. טוב, אז בואו נראה את המשנה החדשה שיש לפנינו. אומרת המשנה הקדושה. סייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח. יש קורבנות שנקראים קורבנות, אבל בעצם אין להם דין של קורבנות. למשל, פרה אדומה ושעיר המשתלח. אינם נשחטים במקדש, פרה אדומה נשחטת בגתה. מה פירוש בגתה? אל מול הר הבית, במקדש הקבוע, חפרו מקום מסוים, שם עשו את הגת, כעין גת, ששם היו שוחטים את פרה אדומה, שורפים אותה, ומהפרה עושים איפה פרה אדומה. שעיר המשתלח, מוליכים אותו להר הזזל, לצוג גבוה, ומשם משליחים אותו, לא שוחטים אותו בכלל. אז ממילא לא שייר בו שחוטי חוץ. אומרת המשנה, פרת חטאת, הכוונה פרה אדומה, כן? למה היא נקראת פרת חטאת? זה, כן? התורה קוראת לו חטאת אי, אז לכן קוראים לה פרת חטאת. היא באה לתאר את התמאים שנתמאו בתומת מת. ששרפה חוץ מגתה, הרי היא צריכה להיות, כן? גתה מלשון מקום עמוק, שהמערכה הייתה במקום עמוק, שם היו שורפים אותה. אז אם כן, אם שרפה חוץ מגתה, אז אין בזה שחוטי חוץ, לא עובר משום שחוטי חוץ חייב כתות. אותו דבר, שעיר המשתלח ביום הכיפורים, אם שחט אותו שיקריב בחוץ, שניהם פטורים. כן? כמובן, בפרה אדומה פטור על השחיטה, ובשעיר המשלח גם על השחיטה וגם על הקרבה, שנאמר, אצל שחוטי חרוץ כתוב אל פתח אוהל מועד לא הביאו, דווקא קורבן כזה שהוא ראוי להיות מוקרב במקדש או במשכן, עליו יש איסור, אבל דברים שממילא אתה עושה אותם בחוץ, למרות שאתה לא עושה אותם במקום המיועד, כגון במקדש שצריכה להיות שחיטה בגתה ושעיר המשתלח בצוק, אז אין זה שחיטת חוץ, כן? שהרי לא הביאו, הפסוק אומר לא הביאו אל פתח אוהל מועד, דווקא קורבן שעומד לבוא פתח אוהל מועד, כן? למרות שהפסוק שאנחנו מדברים מדבר על שחוטי חוץ, הוא הדין גם להקטרה. הרי למדנו למעלה בקופיוטט, למדנו, לא בקופיוטט, למעלה למדנו שמשווים בין שניהם, ונראה את זה בסוף המסכת. אבל כל שאין ראוי לבוא אל פתח אוהל מועד, אין חייבים עליו. ופרה אדומה, שעיר, המשתלח, הם לא מוקרבים בפנים. עכשיו סוג בהמות שהם פסולים להקטרה, שאפילו עלו למזבח ירדו. אז לכן, כיוון שהפסול הוא טוטלי, גם בדיעבד, אז אם שחטת אותם בחוץ, אין עליהם דין של שחוטי חוץ והעלאת חוץ. הרובה, ראינו את זה כבר, הרובה, אז המושגים ידועים כבר, בהמה שאדם רווה אותה נפסלה ברביעת האדם, נפסלה לקורבן. זה מאוס, הנרבה, או בהמה ש... לא, ההפך, הרובה היא רבעה אישה, והנרבה, בהמה שנרבה על ידי זכר, והמוקצה, הבהמה שיחדו אותה לעבודה זרה, והנאבד, שכבר עבדו אותה בפנים, לכאורה, זה קל וחומר, כן? מה זה? כן, אבל אם כבר מוקצה, אז עדיין הנאבד. והמחיר, אם החלפת אותו במחיר כלב והאתנן, בהמה שניתנה כשכר לזנות, והכיליים בהמה שנולדה מכילי בהמה, והטריפה בהמה שקיבלה מכה והיא נוטה למות, אז היא פסולה לקורבן, ויוצא דופן בהמה שלא נולדה כדרכה, היה צריך לעשות ניתוח קיסרי נקרא לזה, כן? אז היא לא עברה תהליך לידה, היא לא קשרה לקורבן. וממילא, אם היא קרבן בחוץ פטור, מדוע? כי אין עליהם שם קורבן. כי גם בדיעבד עלו למזבח ירדו. שנאמר, כתוב, הפסוק שהזכרנו קודם, תראו כאן בתורה אור, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן השם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפר ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. אם כן, מה משמעות הפסוק? דווקא אם אתה שוחט או מעלה או מקטיר דבר שראוי להקרבה במשכן השם, במקדש, הוא זה שחייבים על העלתו, על שחיטתו בחוץ. וכל שאין ראוי להביא לפני משכן השם, אין חייבים עליו בחוץ. כן? נמשיך הלאה את המשנה, אנחנו עוברים לדף קי"ב עמוד ב', דילגנו שבעלי מומים, אומרת המשנה, בעלי מומים בין מעלי מומים קבועים, זה ברור שהם לא רואים להקרבה, בין בעלי מומים עוברים, וכאן זה חידוש, זה מום שיעבור אחרי זמן מה, כיוון שבפועל עכשיו הבהמה איננה ראויה, אז מי שיקריב אותה בחוץ, הוא פטור משום שחוטי חוץ, שיקרא פטור. רבי שמעון אומר, בעלי מומים קבועים פטור, בעלי מומים עוברים, חייב ולא תעשה. אני מסכים איתכם שאין עליו לב שיש בו קרת, אבל לב רגיל של מלכות יש בזה. כן, עובר ולא תעשה. כאן הבח כותב במקום חייב ולא תעשה, עובר ולא תעשה. אומרת הגמרא, כן, אומרת הגמרא, עכשיו, ידוע העופות, שניים קשרים להקרבה, כאן המבחן הוא לא עוף טהור או עוף לא טהור, כי העופות, רוב הציפורים הם, או ציפורים כשרות, טהורות, אבל למזבח לא הותרו העופות הכשרות, אלא רק שני סוגים, תורים או בני יונה. תורים הם הגדולים, זה שני סוגים של יונים, הבתורים הגדולים ובבני יונה הקטנים. אז יש את ההגדרה שהגמרא נתנה, כן, בתורים עד שיזהיבו, הם, כלומר חייבים להיות גדולים עד שהכנפיים שלהם יזהיבו, ובני יונה צריכים להיות כנפיים, צריכים להיות בגודל כזה שהם עדיין קטנים, שיציבו כנפיהם. אחרי זה, עד שיציבו, אחרי זה הם כבר פסולים. אז רק שני סוגים של עוף הם קשרים לקורבן העוף על המזבח. תורים שלא הגיע זמנם, הרי תורים צריכים להיות גדולים, ובני יונה שראויים רק באותם קטנים שעבר זמנם, שיקרבם בחוץ, אז הם פטורים, אין הקרבת חוץ. למה? כי הם לא רואים להקרבה על המזבח, כן? כן, בני יונה זה קודם שיתחילו להציב הנוצות שבצוואר העוף, ואחרי שיציבו, זה זמן הקרבת התורים. אבל בציוף שניהם לא רואים להקרבה. רבי שמעון אומר, בני יונה שעבר זמנם פטור, אבל תורים שלא הגיע זמנם, אמנם פטור מאליו שיש בו קראת, אבל בלא תעשה הוא ממשיך את השיטה שלו, שיש הפרדה בין לב שיש בו קראת, למקרים ביניים שחייב בכל אופן הלא תעשה בלי קראת. אותו ואת בנו, יש איסור בתורה, אסור לשחוט לא רק בקודשים, גם בחולין. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז אותו דבר גם ההפך, בנו ואותו. אז מה הדין? אז ממילא, אם שחטת את האבא, ואחר כך את הבן, את האמא, הכוונה לאמא, כן? ואחר כך שחטת את הבן, אז הבן פסול. אז לכן, אם עשית את הבן כשחוטי חוץ, באותו יום אתה פטור משחוטי חוץ או מהכתרת חוץ. ומחוסר זמן, ידוע שהקורבן כדי שיהיה כשר והיה שבעת ימים תחת אמו. ביום השמיני, אז הוא הופך להיות ראוי לקורבן. לא, מקבלים קורבן, טרם עברו עליו שבעה ימים. בחולין אפשר לשחוט ולד בן יומו, אבל בקורבן צריך להיות שבעת ימים תחת אמו. מה? כתוב הפסוק, שור או כסף או עסקי ולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן של השם. הרי בפיוט של ברית מילה יש שם את השימוש, גם התינוק נימו לשמונה ימים, משתמשים בפסוק הזה, מיום השמיני והלאה ירצה דמו, גם המילה זה בבחינת קורבן. רבי שמעון אומר, גם אותו ואת בנו וגם מחוסר זמן, הרי זה בלא תעשה. פטור, רבי שמעון אומר, הרי זה בלא תעשה. שרבי שמעון אומר, כל שהוא ראוי לבוא לאחר זמן, הרי זה בלא תעשה. כמו שראינו גם במקרים, ואין בו קראת. כל אלו, הם, אין בהם קראת. לכן הוא מחייב את המעלה בחוץ, את בעלי מומים עוברים ותורים שלא הגיע זמנם, אותו ואת בנו, כל מה שראינו כאן, מה שמחוסר זמן שהוא ראוי אחרי זה שיעבור, כל אלו אין בהם לב שיש בקרת, אבל מה כן? יש בו לב שאין בו קרת. וחכמים אומרים, כל שאין בו קרת, אין בו לא תעשה. אין לנו או כן או לא, שחור לבן, או שהוא חייב אז הוא חייב גם קראת ובשגגה חטאת, או שאין לו בכלל איסור. מחוסר זמן. מה זה מחוסר זמן? בין בגופו, היינו שהבהמה חסרת, נגיד היא בת שבעה ימים או בת שישה ימים מאז לידתה, היא לא ראויה לקורבן, ובין מחוסר זמן בבעליו. מה פירוש מחוסר זמן בבעליו? עדיין הוא תמה. נגיד, כל מחוסר הכפרה, כמו זב וזבה, מצורע ונזיר, כל אלו יש להם דדליין. הם לא יכולים להביא את הקורבן לפני שהם ניתרו. הקורבן של החטאת. אז לכן, בכל זה, אם הוא יקטיר לפני שהבעלים ראויים להקרבה של הקורבן שלהם, אז אותו קורבן שהם יקדישו, יקריב אותו בחוץ, יהיה פטור. ובין מחוסר זמן בבעליו, איזה מחוסר זמן בבעליו, עזב עזב עזב, יולדת במצורה שהקריבו בתוך ימי הספירה שלהם, כן? כתוב בזהב, כי איתר ועזב מזובו וספר לו שבעת ימים, וביום השני ייקח לו שתי תורים או שתי בני יונה, בזבה ספרה לה שבעת ימים, וביום השני ייקח לה שתי תורים או שני בני יונה, יולדת במלות ימי תורה לבינו, תביא כבס בין שנתו. בצורה, ביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים, אז אם כן, הרי עזב ועזבה והיולדת והמצורה חייבים בקורבן עולה. והגמרא תסביר מה שייך שלמים. את חטאתם והשמם בחוץ פטורים, אם הם הקריבו כל אלו לפני שהגיע זמנם, זמן הכפרה שלהם בחוץ הם פטורים. למה? כי זמן הקרבה אחרי שספרו. אבל עולותיהם ושלמיהם, כולם שואלים, הגמרא תשאל, מה זה שלמיהם? בחוץ חייבים. למה? כי אילו הקורבנות העולות, אם יש לו חובה של עולה, הוא יכול להקריב את זה אפילו לפני שנגמרו ימי טהרתו, ימי ספירתו. למה? כי הם ראויים להביא אותם כנדבה. חטאת אדם לא יכול להביא כנדבה, מפני שזה קורבן חובה. הוא לא יכול להגיד אני מתנדב חטאת. הוא יכול להתנדב עולה. אז למרות שהעולה כאן זה חיוב, זה עולת חובה, אבל הוא יכול להקריב אותה כנדבה. כשם שיכול כל אדם להתנדב עולה בשלמים, אז הם יכולים להתנדב עולה בשלמים גם תוך ימי ספירתם. אפילו אדם תמה שלא יכול להיות במקדש, הוא יכול להקדיש קורבן ויקריבו לו את הקורבן, לא בתור קורבן מצורס, בתור נדר או נדבה. למרות שהוא תמה, עושים... יש לו שלוחים, והם עושים בשבילו את הכל. אז הם חייבים. כן. ממשיכה המשנה ואומרת, המעלה מבשר חטאת, אנחנו יודעים, הקטרה, שחיטת חוץ, יודעים מה זה. לקחת בהמת קורבן שחטא אותה בחוץ, חייב קראת, בשוגג חייב חטאת. הקטרת את האימורים, אם זה קורבן עולה את כל העולה. אם עשית בחוץ, חייב חטאת בשוגג. אבל מה יהיה אם לקחת מקורבן השם או עולה, או מקודשים קלים את הבשר, ואותם הקטרת על המזבח בחוץ, אתה פטור. מדוע? כי הם לא ראוי להקטרה. מה ראוי להקטרה? או קורבן עולה קליל תהיה, או שאר הקורבנות, האימורים, ולא הבשר. ולכן המשנה אומרת, המעלה מבשר חטאת, או מבשר השם, או מבשר קודשי קודשים, כבשי עצרת, אותו דבר מבשר קודשים קלים, שזה מיועד לאכילת הכהן והבעלים, ומותר העומר, הרי בקורבן העומר קומץ הכהן את קומצו, והשאר אוכלים הכהנים, אז מה שאוכלים הכהנים לא שייך בו הכתרה, ממילא גם אם הוא יקטיר אותו בחוץ, הוא פטור, ושתי הלחם שקרבים בחג השבועות, ולחם הפנים כל שבת ושבת, שאוכלים אותם הכהנים, מקטירים את הלבונה, את בזיחי הלבונה, והלחם נאכל, לכן אם מישהו יעשה, לא שזה מותר, ברור שאסור לקח לחם הפנים ולהקטיר אותו, זה מיועד לאכילה, אבל מי שיעשה את זה לא חייב קורבן חטאת בשוגג ובמזיד קראת. ושיערי מנחות אחרי הקמיצה, יש לנו כן, אז כיוון שהם לא מיועדים בכלל לאכילת המזבח, אלא לאכילת הדם, לכן לא חייבים עליהם. והיוצק, מי שיצוק שמן על המנחה, כן? בחוץ.
או על הבמה.
כן? או מי שמה עושה, כל אלו עושים את זה בחוץ, והפוטט, או שפוטט, יש מנחות שצריך לחתוך אותה אחרי האפייה, כן? והבולל את סולת המנחה בשמן, והמולח את הקורבנות או את קומץ המנחה, והמניף, מי שמניף את המנחה והמגיש אותה למזבח, הרי כל המנחות טעונים הגשה לקרן מערבית דרומית של המזבח, אם הוא עשה את זה במזבח החיצון מחוץ למקדש, והמגיש, והמסדר את השולחן, מי שעורך את לחם הפנים על שולחן בחוץ, או המקבל דמים של קורבן, אם עשה אחד מעבודות האלה בחוץ פטור, למה? אין חייבים רק על עבודה שהיא גמר עבודה, הגמרא תלמד את זה מפסוק, זאת אומרת, איזה דבר חייבים עליו כרת? סוג עבודה שהוא גמר עבודה, כמו זריקת הדם, כמו הקטרת הבשר, האימורים, כמו השחיטה, כל שלב שהוא גמר עבודה, והגמרא תביא על כך פסוק. ואין חייבים לא משום זרות. כל העבודות האלו שנמנו, אם עשה את זה אדם זר, כן, ישראל, במקום שכהן, אז הוא פטור, כן? דברים, אז זאת אומרת, כן. זאת אומרת, כדי שזר יתחייב בחיוב חטאת וכל הדברים האלה, צריך להיות או גמר עבודה, או דבר שמיועד להכתרה על המזבח. אבל מה שמיועד לאכילה, לא. לא משום זרות ולא משום תומה, כהן טמא שעבד באחד מעבודות האלה גם פטור מכרת, ולא משום מחוסר בגדים, אם הוא עבד בלי בגדים, הרי כהן צריך להיות עם ארבעת הבגדים שלו, ואז אם הוא עבד מאחד מעבודות האלה ולא היה לבוש כל בגדי הכהונה, הרי הוא פטור מכרת. למה? כי כהן שבלי בגדים הוא כמו כזר ששימש, כזם שעזר פטור על הדברים האלו, גם כהן מחוסר בגדים, ולא משום רחוץ ידיים ורגליים. במקדש, מי שכהן שניגש לעבוד בלי שהכין את עצמו על ידי שרחץ ידיו ורגליו, הוא לא יכול להקריב. אז אם, כן, עבודתו פסולה, אבל אם הוא עשה את זה, אז הוא לא חייב משום שחוטי חוץ. עכשיו באים להגדיר את מה זה נקרא, מתי אסור לשחוט, איפה יש את האיסור של שחוטי חוץ? אמרנו, מותר אסור, מותר אסור, מותר אסור. היו תקופות שהיה, הם מקימים במות, כשיש במות אין שחוטי חוץ. למרות שיש כללים, איך עושים את זה? אבל אין דין של שחוטי חוץ. אז היו שש תקופות, נחזור בקצרה עוד פעם. מיציאת מצרים ועד הקמת המשכן, מותר היה להקים במות. מהקמת המשכן עד כניסתם לארץ אסור. מכניסתם לארץ 14 שנה הקימו גלגל, היה מותר. אחרי זה הקימו את שילה, 369 אסור. אחר כך עברו לנוב גדעון, וגם כן היה מזבח, שכתוב גם בירושלים, באוהל, היה מותר. היה גם תקופת ביניים שם, איך קוראים לזה, ראש יערים, קריאת יערים. שם היה מותר. עד שבנו את המקדש אסור, מותר, אסור, מותר, אסור, מותר, שש תקופות. זה מה שאומרת המשנה, באו, עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות. מה שאמרנו, תזכרו את הנוסחה הזאת, אז המשנה הזאת הולכת בקלות. עד שלא הוקם המשנה, היו הבמות מותרות. ועבודה בבחורות, עבודה היו בבחורות, כמו שכתוב, קדש לי כל בחור. מה זה קדש? הם היו הכהנים. כן, ואני, אבל אחר כך, ואני הנה לקחתי את הלוויים בעקבות חטא העגל מתוך בני ישראל תחת כל בכור בבני ישראל, והיו לי הלוויים, אבל בהתחלה היו באמת עבודה בכהנים, בבחורים. הקודשי קודשים נחלים לפנים מן הקלעים, הקודשים קלים נחלים בכל מחנה ישראל. לא היה מצב של, כמו במקדש, מחנה ישראל נחשב הר הבית וירושלים, אבל כשהיו במחנה, כל מחנה י"ב מיל שהיו בהם ישראל, אפשר לאכול. באו לגלגל, כבשו את הארץ, שבע שנים כבשו, שבע שנים חלקו, הקימו את המשכן, הותרו הבמות. למרות שהקימו שם במה גדולה, הקימו את המשכן, אותו הזמן קודשי קודשים נחלים לפנים מן הקלעים, שאתה מקריב במשכן שהיה בגלגל, אז אתה נחלים לפנים מן הקלעים של עזרת המשכן, וקודשים קלים בכל מקום, היה מותר לכל אותם בכל ארץ ישראל. למה הותר בכל מקום? כיוון שבאותו זמן כל ישראל התפשטו לכבוש את ארץ ישראל, באמצע הקרב, אל תגיד להם, חבר'ה, תבואו עכשיו, כן? הם לא היו חונים, לא היה מחנה ישראל, לכן זה מותר בכל מקום. באו ישראל לשילה, שם המשכן היה, קל לזכור את זה, 369, 369, בשלוש קדושות לשלוש, 369. תעשו סימנים, תזכרו הרבה דברים. מכאן, בשילה. כן, זה הרבה זמן, ברוך השם. או, ברוך השם, בעזרת. טוב, נו, יפה. אז אם כן, בעזרת השם. יפה, יפה. צירוף, גבעון ושילה. אשריכם, שילה, שי לא, צריך להביא לו שי. טוב, ובכן, באו ישראל לשילה, נאסרו הבמות, ולא היה שם תקרה, אלא בית אבנים בלבד מלמטן, כאן נגנזו בעצם הקרשים, שמרו אותם בצד, בנו בניין אבנים, אבל העיריות של המשכן נשארו מלמעלן, והיא הייתה מנוחה, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. אולי מן הראוי לקרוא את הפסוקים. מה זה? זה באמצע ראה. כן. אז אולי מישהו יפתח את זה, אני אקרא עוד מעט את הפסוקים. גלעד, יש לך איזה חומש? תראה כאן איזה תנך, יש כאן תנך? תורה, דברים, יש דברים, בסדר. כן, דברים י"ב עד כמה שאני זוכר. דברים י"ב, ח' עד י"ד, זה הפסוקים. ובכן, אז באו לשילה, נאסרו הבמות, ולא היה שם תקרה. כמו במשכן רגיל, בנו תקרות, בנו קירות, אבל לא בנו תקרה, אלא מה התקרה? בית אבנים בלבד מלמטן, והעיריות מלמעלן. והיא הייתה מנוחה, כמו שנראה עוד מעט את הפסוקים, היא הייתה מנוחה שדיברנו עליה. כן? הלאה, כי ברגע שבאו אל המנוחה נאסרו הבמות, שם הייתה קדושה קבועה. קודשי קודשים בשילה נחלים לפנים מן הקלעים, קודשים קלים ומעשר שני היו נחלים בכל הרואה. אומרת, מאיזה שמקום שאתה רואה את שילה, עד שם המקום שאתה עוד בקשר עין עם המשכן בשילה, אתה יכול לאכול. זה בכל הרואה, זה מקום בולט, זה יכול להיות כמה קילומטרים טובים. אחרי שחרב שילה, אז הפלישתים, הרי אלי מת, ואז באה הבשורה הרעה, כתוצאה מזה נפל אלי על אורפו ונפטר במקום, והארון נשבע בידי הפלישתים. אז באו לנוב וגבעון, אחרי שחווה נוב על ידי שאול המלך, בחשד שלו שהם עזרו לדוד המלך, והוא החריב ורצח את כל הכהנים חוץ מפליט אחד, שמו היה אביתר, כן? אז חרבה נוב, הקימו את גבעון. ואז באותה תקופה הותרו הבמות. בכל אלו הותרו הבמות, כן? כמו שנראה פסוק, קודשי קודשים נחלים לפנים מן הקלעים, קודשים קלים בכל ערי ישראל. באו לירושלים ובנו את המקדש, שוב נאסרו הבמות הפעם לעולם. ולא היה להם היתר. יש דעות שאומרות שחולקות על זה, על העניין של לעולם. והיא הייתה נחלה שמוזכרת בפסוק, שנאסרו הקרבה ברגע שבאנו לירושלים, נאסרו הבמות, ולפי ההלכה נאסרו לתמיד. דרך אגב, כבר הערנו כמה פעמים, לגויים גם היום מותר להקריב קורבנות שמותר להם בבמות. אפילו ב... איך קוראים לזה? בטריפולי. הם עושים קורבנות אדם שם. והיא הייתה נחלה. קודשי קודשים יחלים בפני הקיים וסבך קודשים, קלים מסר שני לפני מן החומה. כן? זה הייתה כמו מחנה ישראל. כל הקודשים שהקדישם בשעת איסור עכשיו, איך אומרים? מצב ביניים. מה יהיה כל הקודשים שהקדישם בשעת איסור הבמות? תקופת פתאום, הופ, כמו חל מהפך בהיסטוריה, יש רגעי מעבר, יכול להיות באופן פתאומי. כל המזרח התיכון בוער, בלי שום מחנות, מתמוטטים ממלכות, רואים את יד השם. כמו שאומרים, היסטוריה זה נוטריקון היסטריה. אתה רוצה לראות את הפעולות של הקדוש ברוך הוא במהלך החיים של כדור הארץ, תסתכל על ההיסטוריה, כמו שכתוב בספר דברים, בינו שנות דור ודור. איך מתחיל הפסוק? שאל אביך ויגדך. איך מתחיל הפסוק? לא, לפני כן, אתה ממשיך. לפני כן. פעם שאלו את רב חיים מוולוז'ין, אחיו רב שלמה זלמן, היה גאון בתורה. ורב חיים וולוז'ין היה עוד יותר גאון, אבל הוא אמר, אתם טועים. הוא יותר גאון ממני, אומר למה? הוא אומר, אני יודע באמת את כל השס בעל פה, אבל הוא יודע את השס בעל פה גם הפוך, כמו מהסוף להתחלה. כל אחד יודע אשרי ישראל יותך בעל פה, נכון? אבל תגיד למישהו, תגיד בעל פה מהסוף להתחלה.
לפי א' ב' זה קרה.
מה התועלת?
לפי א' ב' זה דווקא.
כי מי שיודע לקרוא את התורה, למצוא את החיבורים השונים, זה רק מראה איזה גאונות. גם הגאון מווילנה אומרים שיכול היה כמו מחשב להפוך את האותיות. אם כן, מה? כאילו בת, הוא אומר שמה, בינו שנות דור ודור, שאל אביך. נו, טוב, כל הקודשים שהקדישם, אז זה ההיסטוריה, שרגע, יש רגעים בהיסטוריה שזה מהפך פתאומי והכל זז הצידה. כל הקודשים שהקדישם בשעת איסור הבמות. היה אסור, והקריבם בשעת איסור הבמות מבחוץ, הרי אלו בעשה ולא תעשה. אז הוא עובר גם על עשה וגם כתוב, והביאם לשם אל פתחו אל מועד, וכתוב, לאו, ישם לך פנטליהו, לא תהיה כל מקום אשר תראה. או, כל מקום, כן, כן, עוד רגע, אני לא רוצה באמצע. וחייבים עליו קראת. כתוב, ואל פתחו אל מועד לביאו, ונחרט האיש ההוא מאביו. אבל קודשים שהקדישם בשעת היתר הבמות, והקריבם בשעת איסור הבמות, כשהוא הקדיש אותם, היה מתכונן לעשות את זה בבמה בחצר שלו. הוא גר ב, אני יודע, בטלסטון, הוא גר ברמלה. שבת המכון נוסע לרמלה. בסדר גמור, על הכיפק, זה בסדר, אתה עושה מצווה. אבל פתאום, ברוך השם, נבנה המקדש בירושלים. הרי אלו בעשה ולא תעשה, אבל זה לא תעשה בלי חיוב של קראת. על חיוב קראת אין כאן, כן? חוקת העולם זאת תהיה להם, זאת להם ולא אחרת. רק אם אתה הקדשת בזמן איסור הבנות, והקרבת בזמן איסור הבנות, אז יש את הקראת. שהקדישם, כתוב בפסוק, חוקת עולם תהיה זאת להם, היינו רק במצב השלם של האיסור. הקדישם בשעת, עכשיו ההפך, הקדישם בשעת איסור הבמות, יגרם בשעת יתר הבמות, אלו, הרי אלו בעשה, ואין בהם לא תעשה. ואלה קודשים קרבים במשכן, גם בזמן שהבמות מותרות. כן? אלו קודשים קרבים במשכן, גם שמותר להקריב בבמה. קודשים שקודשו למשכן, קורבנות ציבור קרבים במשכן, קורבנות יחיד יכולים גם בבמה, וקורבנות היחיד שיקודשו למשכן, יקריבו דווקא במשכן. אם מראש הוא אמר, אני רוצה להקריב, נגיד, נדר, עולת נדבה, או, כן, או שלמי נדבה, ואני רוצה לעשות את זה בבמה, אז הוא חייב, הוא לא יכול להגיד, הרי קורבן יחיד של, שהוא נדבה מותר על הבמה, כן, אבל אתה הצמדת אותו צמוד לבמה, למשכן, אז אתה חושב, ואם יקרבם בבמה, פטור מעזרה ועונש קראת. למה? כי זה זמן היתר הבמות. הוא רק מבטל את הנדר שלו, כן? אסור לשנות כי יש לו נדר. אבל מצד האיסור שיש חוטי חוטושך, ומה בין במת יחיד לבמת ציבור? מה ההבדל במה שהייתה במשכן, איפה בגלגל, בנו וגבעון? אותו זמן הותרו הבמות, אבל הייתה במה גדולה, ששם הקריבו קורבנות ציבור. מה ההבדל בבמת יחיד לבמת ציבור? סמיכה, שבבמה ציבורי שאדם מקריב קורבן צריך לסמוך את ידו על ראש הקורבן, רק בבמה ציבור. שחיטה צפון, שרק בצפון זה רק בבמה ציבור, לא בבמת יחיד. מתן, עברנו לדף קי"ג עמוד א', מתן סביב, צריכים לתת דמים על המזבח, שיהיה נראה שכל המזבח מסביב קיבל את הדם, למשל בקורבן עולה והשם, צריך לתת שתיים ושלמים, שתיים שאין ארבע, ונוהגת רק מהציבור, אבל בבמת יחיד לא צריך, ותנופה והגשה של מנחות לא נוהגים בבמת יחיד בכלל, אבל רבי יהודה חולק ואומר, סליחה, תנא קמא אומר, יש מנחות בבמה קטנה, אבל לא צריך להניף אותם ולהגיש אותם לקרן הבמה. רבי יהודה אומר, אין מנחה נוהגת בכלל בבמה, כן? אף בבמה גדולה. הגמרא תגיד שהוא סובר שגם בבמה גדולה. עוד הבדלים בין במת יחיד לבמת ציבור, כיהון. בבמה ציבור צריך שיהיה כהנים, אבל בבמת יחיד לא צריך כהנים. גם זר יכול, בגדי שרת, בגדי כהונה, בבמת ציבור כן, בבמת יחיד לא. כלי שרת, לא נוהגים בבמת יחיד, בציבור כן. ריח ניחוח, הרי צריך להקריב אותו לשם ריח ניחוח. שלא יעלה אותו קודם, שלא יצלה אותו קודם הקרבה. לפעמים יש טבחים, נגיד הם רוצים לעשות צ'יפס או משהו, הם מבשלים קצת את תפוחי אדמה ואחר כך צולים אותו. או הם רוצים שזה יזדרז מהר, הם קודם שמים אותו במיקרוגל אחר כך. זה אסור. בקורבן זה צריך להיות מהשחיטה ישירות, בלי מתווך באמצע. בבמה, מת יחיד, או בבמה, וגם במה ציבור אסור, מת יחיד, אין לנו בעיה. ריח ניחוח, הבשר החי, זה הריח ניחוח. ומחיצה לדמים, יש חוט סקרה במזבח של המקדש, של המשכן, של במה ציבור, של קורבנות שמקטירים אותם מעל איכות הסקרה, כמו חטאת בהמה, כמו עולת העוף, לבין קורבנות שמקריבים אותם מתחת, אבל בבמת יחיד אין, וריחוץ ידיים ורגליים. של מי שעובד בקורבנות זה רק במשכן ומקדש וקורבנות ציבור במה גדולה, אבל במת יחיד לא. אבל זמן, פסול הקורבן שאמרנו, מי שחושב חוט מחשבת זמנו או מקומו הנותר שנותר אחרי זמנו והתמה שווים בזה ובזה. טוב, אז אנחנו נראה קצת את רש"י כנהוג. אז מחר בעזרת השם בשמונה ועשרה נקרא עכשיו קצת הלכה, רציתי להספיק גם קצת את רש"י, כי הוא חשוב מאוד. אז בואו נראה רק את החלק הראשון של רש"י ונקרא הלכה, רק את העמוד הראשון ברש"י, קי"ב עמוד א', פרת חטאת חוץ מגתה, מפרש בגמרא, איפה? גתה לשון גת, מקום עמוק ששם שוחטים פרה אדומה, שחטה חוץ מגתה, פטור ולא אמרינן שוחט קודשים בחוץ, שלא מקום מצווה, דרחמנה פטרים, אל פתח אוהל מועד, הראוי לפתח אוהל מועד, שחובה עליו להביאו לתוך המשכן, מדקפית קרא לעונשו עד שלא הביאו, שמאמינה בעומד להביאו, אבל אם פרה אדומה ממילא לא צריך אותה בפנים, אז לא עוברים, שחוטי חוץ כושנו ראוי, כושנו עתיד לבוא, וגם הפריך השעיר המשתלח עתיד לבוא, להגריל להתוודות. הגמרא תגיד, כן, אבל לשחוט לו, שנאמר פי משכן וקריב קורבן בפני משכן, אף מי שכשר לבוא, הועיל ואינו כשר להיקרב, הגמרא פריך, אין אינם בתמייבל פרח ומועד. למה צריך פסוק אחר לדבר הזה? עובר ולא תעשה, הועיל וראוי לבוא לאחר זמן, גטני בסיפה וכו'. אנחנו נראה כאן את ההלכה. יש לנו עוד משהו?
דקה וחצי.
דקה וחצי. אז אנחנו בקוף, קוף ה', שפך מים על מקצת ידו. נטילת הידיים צריכה לעשות באופן שנוטל ידו בפעם אחת, לא לחצאים בשני פעמים כמו שנתבהר. הנוטל ידיו שפך מים רק על מקצת ידו, רוצה אתה לשפוך מים שנית על כל ידו, אינו צריך להקדים ולנגב את ידו, את ידיו מהמים שלם. יכול לשפוך מים על כל ידו כשהיד עדיין רטובה מהמים הראשונים. הנוטל את ידיו עדיין לא נגבם, בחבר ראש עדיין לא נטל את ידיו ונגע בידיו, כיוון שידי חברות מאות, הרי מטמאות המים שעל ידי הנוטל, והמים חוזרים מטמאים את ידי הנוטל, צריך הוא לחזור וליטול ידו שנית. כן? כתוב בשם שאפילו כף החיים, אפילו אם נגע בו תינוק בן יומו, הרי הוא מטמא את הידיים. כן, אמנם, אם כבר ברך הנטילת הידיים לך הנטילה הראשונה, כשחוזר נטילת הידיים השנית, לא יחזור ויברר. כידוע שהברכה של נטילת ידיים, כדי שהיא עובר לעשייתם, מברכים אותה לפני הניגוב, לא תוך כדי ניגוב. זה הזדמנות להעיר. יש כאלו, נוטלים ידיים, מנגבים ומברכים. לא, תול ידיים, לברך, ואחרי גמרת לברך, תנגב שיהיה עובר לעשייתם. באופן זה ינגב ידיו תחילה, ורק לאחר מכן יחזור ויטול ידיו שנית, ולא ייטול ידיו שנית, שידיו עדיין רטובות מטילתו הראשונה. אמנם מי שנטל ידיו עדיין לא נגבה בה, חברו נגע בידיו חשק ונטל ידי עצמו, אינם צריכים לחזור ליטול ידיהם, שכיוון שידי שניהם תארות, המים שעל הידיים לא נטמעו בנגיעת זה בידיו שזה. נגע בידו השנייה, הנוטל את ידיו, ולאחר שנטל ידו אחת, נגע ביד השנייה שעדיין לא נטולה, ידו היבשה מטמאת את המים שעל ידו הנטולה, ואין די במה שיטול עתה את ידו היבשה, צריך לחזור ליטול גם היד שכבר נטע. כתבו הפוסקים שאופן זה לא ייטול את ידו הנטולה כשידיים רטובה, אלא היא נגבה תחילה ורק לאחר מכן יחזור ויטול אותה שנית. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.